שואל השואל ואמר, אם אדם הוזמן לעלות לתורה ולא היה לו תלית ועכשיו מישהו משאיל לו תלית, האם יברך על התלית או לא יברך על התלית? התשובה, יברך על התלית, ואין אנו חושבים לאלה שאמרו שלא לברך על התלית. אך לפני שנאמר את הנימוקים, מן הראוי להעיר על בעוונותינו המרובים, ראה חולה שמתחילה להתפשט בקרב עדתנו, בני עדתנו, אשר ברוך השם ידועים כמשמרים מנהגים עתיקי יומין, שהם מנהגים חשובים מאוד מאוד בעבודת שמיים, והועיל והם רואים את בני עדות אחרות מתחילים לחקות אותם, וחבל. כך לדוגמה, אין דבר כזה שיהודי מעדת תימן או בתימן היה נכנס בית הכנסת בלא תלית, בין בלילה בין ביום, לעולם עם תלית, וכל התפילה אפילו עטוף על ראשו ועל כתפיו, עד כדי כך. כך נהגו אבותינו מדור לדור. לאחרונה אנחנו מורידים את עדיינו מעלינו וכבר איננו מתפללים בערבית של חול בתלית, ויש כאלה שכבר לא מתפללים בתלית גם בערבית של שבתות ומועדים טובים. גם שם מתחיל לאט לאט כל העניין להתפרק ולרדת מאיתנו, בחבל. אבל עוד יותר מזה, אנחנו רואים שהורים לא מקפידים על הילדים להתעטף תלית גם ביום, ביום שבת. אנו מוצאים ילדים בלי תלית. זו התפרקות שאין לה אח ודוגמה, אסור להשלים אמא. צריך בדרכי נועם להסביר, להעיר, לא יהיה אחד בית הכנסת אצלנו ולא תלית, לפחות ביום, אם כבר בלילה מתחילים להתפרק מהעדיים הנפלאים האלה. אז בגלל זה מן הראוי להעיר את ההערה הזו. עכשיו חזרה לשאלה, שהאדם שהוא בלי תלית עכשיו הוא זמן לעלות לתורה והוא לוקח תלית בשאלה מחבר, האם יברך או לא יברך? באמת רבנו בהלכות ציצית פרק שלישי הלכה ה' כתב את הדברים, הלכה ד' כתב את הדברים הבאים: כסות של בגד וכנפיה של אור חייבת, היא של אור וכנפיה של בגד פטורה, שאין הולכים אלא אחר עיקר הכסות. והחלק הזה של ההלכה לא מעניין אותנו ברגע זה לרגל השאלה שנשארנו. ממשיך רבנו וכותב: כסות של שני שותפים חייבת, שנאמר על כנפי בגדיהם, לא נאמר כסותך, אלא למעט השאולה. כלומר, מה שכתוב בתורה על כנפי כסותך, לשון יחיד, זה לא בא למעט כסות של שותפים, אלא כסות שאולה. דהיינו שהתלית השאולה פטורה מן הציצית 30 יום, מכאן ואילך חייבת. כדי להבין את ההלכה הזו אנחנו צריכים להזכיר שהתורה אומרת שאם אדם מתכסה בבגד בין ארבע כנפות, אזי הוא חייב להטיל בו ארבע ציציות בארבע כנפות. היה והתכסה מבלי להטיל את הציציות הללו, עבר עבירה כמי שמבטל מצוות עשה מן התורה. נאמר שאם התלית הבגד הזה היא שלו ושל מישהו אחר בשותפות, למרות שהיא בבעלות של שני שותפים, חייב כל אחד מהם בשעה שהוא מתעטף בבגד הזה להטיל ציציות, למרות שזה לא כסותך אתה בלבד, כי כשהתורה אמרה על ארבע כנפות כסותך, היא התכוונה למעט את הטלית השאולה, ועוד רגע קט נתייחס לזה. אבל כסות של שותפים, כל אחד מהשותפים שמתכסה באותה כסות בת ארבע כנפות חייב להטיל בה ציצית. ולכן אם יש לנו כסות של ציבור מתפללים שעדיין לא הטילו ציציות באותה כסות והיא בת ארבע כנפות, והיא של כל המתפללים, כל מי שנזקק לאותה כסות להתכסות בה חייב להטיל ציציות, למרות שהיא לא שלו בלבד, אלא היא של כל ציבור המתפללים שהשתתפו בקנייתה. ומה שכתוב כאמור, כסותך למעט שאולה. ומה זה למעט שאולה? הנה למשל, אם ראובן מבקש בהשאלה משמעון כסות, ושמעון נתן לו כסות בת ארבע כנפות אבל בלי ציציות, כי שמעון עוד לא השתמש בזה. עכשיו ראובן לוקח את הבגד הזה בין ארבע כנפות ומתעטף בו, זה לא דווקא לתפילה בכלל, מתעטף בו. האם הוא חייב להטיל ציציות? תשובה, לא. כסותך למעט שאולה, היא לא שלו, היא לא שלו בשותפות, הוא רק לקח אותה בשאלה, ואז אינו חייב להטיל בציצית. אבל אם כבר הוא שאל אותה ל-30 יום, אז היא חייב להטיל בה ציצית למרות שהיא שאולה, כיוון שהוא לא שאל אותה ושם אותה בארון, הוא שאל אותה והתעטף, עשה עיטוף. אז אם כן, הוא חייב להטיל ציציות אפילו שהיא שאולה. יוצא איפה? והבסיס הוא שאם יש לאדם בגד משלו בין ארבע כמות ומתכסה בו, חייב להטיל ציצית. גם אם הבגד של שותפים, חייב להטיל בו ציצית אם הוא מתכסה בו. אלא שאם הוא לוקח בהשאלה, אמרנו עד 30 יום הוא פטור מלהטיל ציצית, למעלה מ-30 יום חייב להטיל בו ציצית. כמו אדם שגר בדירה בחוץ לארץ, לא בארץ, בארץ גם אם הוא סוחר, גם הוא שואל, מיידית חייב לקבוע מזוזה, אבל הוא שהדירה לא שלו, אבל גר בה. אבל בחוץ לארץ, אם הוא סוחר, עד 30 יום הוא פטור מלקבוע מזוזה, כי הדירה לא שלו. אבל מ-30 יום ואילך חייב לקבוע מזוזה. וכמו עוד דין, אנחנו לא מזמן, רק אתמול היה לנו שעב, וחלק מההלכות של זכר לחורבן זה כשיהודי מגיע לירושלים עיר הקודש ורואה את המקדש חרב, חייב לקרוע את בגדו, אלא אם כן קרה פעם ראשונה, ואחר כך כל פחות מ-30 יום הוא מגיע לכותל, אז אי לא צריך לקרוע עוד פעם, כי כיוון שהוא תוחף את ביקוריו בפחות ופחות מ-30 יום, אז אפשר לסמוך על הקריאה הראשונה שפעם הוא קרא. אבל אם הוא מפזר את ביקוריו למעלה מ-30 יום, חייב לקרוע כל פעם שבא לבקר. הם חלפו מהביקור הקודם לביקור המאוחר למעלה מ-30 יום, חייב לקרוע את החולצה כשהוא רואה את המקדש בחורבנו. וכדי למנוע הפסד מרובה כזה, מה מורי הציע, ורק הרבה מורי ההוראה הציעו, שאדם שעולה לירושלים לבקר בכותל יקנה בקניין סודר את החולצה שעליו לחברו הטוב, וחברו הטוב הופך להיות הבעלים על החולצה, ומשאיל בהשאלה את החולצה לאותו בעל החולצה האמיתי, והואיל ובעל החולצה האמיתי שכאמור כבר הקנה את החולצה לחברו, עכשיו הוא לובש חולצה על תקן של שואל, אין אדם רשאי לקרוע חולצה שלו שלו. הוא חייב לקרוע חולצה שלו, אבל אסור לו לקרוע חולצה שאינו שלו. ולכן אז הוא פטור. אז הנה נמצא איזשהו כביש עוקף כדי למנוע הרבה הרבה קריאות. בני אדם יכולים אולי לצחוק על זה ולהגיד, אז מה אילו אחר מתקנתם? העובדה שהאדם מתמודד עם זכרון המקדש גם בדרך הזו, גם זה טוב. שהאדם אומר, אוי ואבוי לי, הייתי צריך לקרוע, רק מה, אני עכשיו מקנה את זה לחבר שלי והחבר שלי נותן לי בהשאלה, כל הקומבינה הזו היא כבר זכר טוב למקדש. אחרת מי זוכר בכלל את המקדש? הולכים לכותל, אולי שמים פתק שם בין האבנים, זה מה שזוכרים. לא עצבים על החורבן, לא מתפללים על הבניין. אוי לנו שכך הגענו, שזו היא המטרה של תכלית הביקור של בני אדם שמגיעים לשם. נחזור חזרה. תלית שאולה שהיא בלתי מצויצת, בלתי מצויצת, עד 30 יום הוא חייב להטיל בציצית. למעלה מ-30 יום חייב להטיל בציצית. עכשיו, תלית מצויצת? אם אני לוקח בשאלה מחברי תלית מצויצת, בוודאי ובוודאי שמברך. ואומר מורי, בערה י' ב', אומר דבר נפלא, והנראה לי בדעת רבנו, מדסבר מעיקרה לציצית חובת גברה הוא. בהתחלה רבנו סבר שהציצית זה חובת גברה, זה חובה אישית על האדם, ולבסוף חובת גברה דלביש מנה, לא דווקא אם יש לו ציציות בארון בגדים בין ארבע כנפות יקבע בהם, יטיל בהם ציצית, אלא גברה דלביש מנה, שהוא מתכסה, אבל אם יש לו בגדים בין ארבע כנפות בארון הוא לא חייב להטיל בהם ציצית, רק עד שהוא לובש. בכל מקום, למרות שדעתו של רבנו הסופית, הדעה הסופית היא חובת האיש המתעטף בבגד, אז הוא חייב להטיל ציציות בבגד. מכל מקום, לא פלטינן מחובת גברה. וכאן נקט כלשון הש"ס שאולה פטורה. הוא לא כתב שואל פטור, אלא שאולה פטורה. ולכאורה צריך היה לשנות ולפסוק את קיימלן פטור ואגברה, ולא להגיד על הכלי עצמו, על הבגד עצמו פטורה, ולא פטורה ואטלית, אלא בא להשמיענו שאין האיש הלובש טלית זו עובר בעשה אם לובשה ללא ציצית, כל עוד הוא לוקח אותה בשאלה, כי אינה שלו ואינו רשאי לעשות בה שינויים, כמו שאסור לקרוע חולצה של חבר שלי שאני לובש אותה כשאני מגיע לכותל. אותו דבר לעשות חורים ולטיל חוטים בבגד של חבר שלי, מי הרשה לי? אז אם מישהו אולי אני לא רשאי להטיל ציציות, ופטור זה אינו אל הרשות. אבל חיוב הרמה הקרקפת דגברה, וכדי שלא יערים אדם הרשו לו להשתמש בתלית זו רק 30 יום. לפי כך ברור דלשיטת רבנו, אם שאל תלית מצויצת חייב לברך בחיוב עלי הרביע, שהרי אם כבר היא תלית מצויצת בוודאי ובוודאי שיברך, שהרי יש לו כבר תלית מצויצת וזה מצווה, כשהוא מתעטף בתלית מצויצת מברך להתעטף בציצית. ובאמת רבותיי, בשולחן ערוך אור החיים סימן י' סעיף ג' כתוב כך: השואל מחברו תלית שאינה מצויצת פטור מלהטיל בה ציצית כל 30 יום, כמו שלמדנו כעת, תכתיב כסותך ולא של אחרים. אבל אחר 30 יום חייב מדרבנן, מפני שנראית כשלא. ממשיך מרן, ואני מדלג על הרמה, שאלה כשהיא מצויצת מברך עליה מיד. הנה מרן כותב במפורש, שאלה כשהיא מצויצת מברך עליה מיד, ואומר המשנה ברורה בסעיף קטן י"א, מברך עליה, ויש מחמירין שלא לברך אלא אם כן נתן לו בפירוש במתנה על מנת להחזיר. זאת אומרת, זה בעיקר מורה הוראה מחוגים אשכנזים, אומרים לא, עדיין לא מברך אלא אם כן נתן לו את זה במתנה על מנת להחזיר. אך רוב האחרונים, אומר המשנה ברורה, מסכימים לפסק השולחן ערוך, והטעם הוא דהא דעת דאחי שאילה לו שיברך עליה, וכיוון שאי אפשר לו לברך אלא אם כן תהיה שלו, הווה כאילו נתנה לו במתנה על מנת להחזיר. ולכתחילה בוודאי יותר טוב לבקש מהמשאיל שייתן לו מתנה על מנת להחזיר ולא לעיכובה. ודווקא אם שאל ממנו תלית למצווה, אבל אם הוא בגד העומד ללבישה ורק כיוון שפתוח רובו עושים בו ציצית, ולא נעשה בשביל מצד ציצי. וכן אם שאל תלית לעלות לתורה או לעבור לפני הטבע או לדוכן שאינו אלא משום הכבוד, אין מברכין עליו, ואולי היה רצונו להשאילו רק למלבוש לחוד ולא להקנות לו. ויש חולקין בזה, וסביר אליו לבחול גבני מברכין. על כן כתב בדרך החיים, ביותר טוב שכוון בכל אלו שלא לקנות, כדי שלא יצטרך לברך לכל העלמה לבד מהתלית ששאל בעת התפילה לצאת בו. וכל זה בתליטות של איש פרטי, אבל בתליטות של קהל כאן שלנו המציאות בתי כנסת, צריך לברך עליו לכל העלמה אפילו כשלובשו רק לעבור לפני הטבע או לעלות לתורה, משום לתלית של קהל דעדת התאחה קנו מתחילה, שכל מי שלובש אותו שיהיה שלו כמו בעת רוב וכו'. מוריי ורבותיי, אחרי בקשת המחילה באים פוסקים ואומרים, אם השאיל לו לצורך עלייה לתורה או לצורך שהזמין אותו להיות שליח ציבור, זה הוא לובש רק מטעמי כבוד, ואז הוא לא מברך, כי אולי לא הקנה לו את התלית מתן על מת להחזיר. זה לשיטת חכמי אשכנז שצריך להיות משלו, דהיינו שהוא מקנה לו. אבל לשיטתנו אנחנו מדברים על תלית מצויצת שהיא כבר עם ציציות, שהשואל לא מתערב בצורה של הבגד, איך תהיה עם חורים ועם ציציות ואיזה ציציות, היא כבר מצויצת. למה בן אדם נותן את התלית המצויצת לזה שעולה לתורה? משום שהמנהג שלו יעלה לתורה בלי ציצית, מה זה נקרא לכבוד? הרי כאן בשביל המצווה אדם מתעטף בתלית שהיא בת ארבע כנפות, מה לי שאולה מה לי לא שאולה. דברי מרן ברור מלילו, מברך בוודאות. אז אין ספק לחלק מחכמי אשכנז שפלפלו בעניין, פלפלו בעניין ואמרו שמקרה כזה שנותן לו בשביל עלייה לתורה או בשביל להתפלל כשליח ציבור, אז שלא יברך, כיוון שאולי נותן לו לכבוד ולא נותן לו את זה מתנה לגמרי. פלפולים חרב הקשת המחילה. אבל למה אני אומר את זה מנהמת ליבי? אנשים בורים ועמי הארצות שלא יודעים הלכות, דווקא את ההלכות האלה הם יודעים, וזה מתוך ניסיוני. המון המון אנשים אשר אינם יודעים הלכות, ממש אפשר להגדיר אותם בתור עמי הארצות. מה הם יודעים? הם יודעים שאין מברכים, אין האישה מקדשת על היין, הם מבדילה על היין במוצאי שבת. כל אותם דברים שהם או מנהגים או חששות כאלה ואחרים, את זה הם יודעים. זה יש איזה מין רוח נוסעת את הדברים האלה ומתפשט אצל המון העם והם יודעים. אבל גופי ההלכות, הדברים האמיתיים והעיקרים, זה לא יודעים, זה לא יודעים. כל זה אני מצרף למה שאמרתי, לא די לנו שאנו כבר מורידים את עדיינו מעלינו, כבר לא מתעטפים כולנו בתליתות, אלא גם כעת כשנתנים לו את התלית אז הוא פוחד לברך. יש לך הזדמנות, אתה מתעטף, יש לך הזדמנות לברך, הברכה היא מצווה, העיטוף הוא מצווה, הברכה היא מצווה, אתה יש לך הזדמנות עוד להזדקח במצוות, אז אתה פורק מעליך גם את המצווה הזו. לכן אין ספק שלדידנו לא צריכים לחשוש, לדידנו צריך להיות עטופים בתליתות כל הזמן. אבל היה ואדם נכשל ולא היה לו תלית ולקח בהשאלה, יברך על התלית המצויצת לא ספק, גם אם נותנים לו את זה לשעת עלייה לתורה או להיותו שליח ציבור וחרצה בזה. רבי חנין בן עגשי אומר לסעד ובוחר.